אנחנו בחוות תלמידים, סוף פרק שישי, והוא אומר שבעצם צריך להסתכל על, על עצמנו כתלמידים, שיש לנו חובה לכבוש את העולם. וזה מעניין, הגישה הזו שצבאות השם, יש לנו אחריות לכבוש את העולם ולהמליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולם, וזה על ידי רוח השם. אנחנו צריכים להעמיד את עם ישראל ולהעמיד אותו להיות אור לגויים. וזה חוזר לנקודה שהדגשנו כל הזמן, שבעצם במקור החטא יש את הנקודה שאדם חושב שהוא לא חשוב. כל אדם, אם הוא רק ירגיש שיש לו אחריות בעולם, שהקדוש ברוך הוא מצפה משהו ממנו, אז הוא כבר מתנהג אחרת. והיסוד של ההתרחקות של האדם, זה כשאדם מתחיל להרגיש, נו, מה זה משנה? אז אני, נו, עשיתי את המעשה הטוב שלי היום. כל אדם מסתפק ממועד. ברגע שבן אדם מסתפק ממועד, זה בעצם נובע מתוך זה, שהוא מרגיש, מה הקדוש ברוך הוא כבר מצפה ממני, מה אני אמור להיות בעולם הזה? וזה לא נכון. כל אחד צריך לראות בעצמו את האחריות, להיות חלק מעם סגולה, להיות חלק מאלה שיעירו את העולם. יחד עם זה, כשאנחנו מסתכלים על צבא שלם, כדי שהצבא יצליח, אז צריך שאנחנו דווקא נקרב ונעמוד באחדות, ולא שאחד מתגאה על השני, אלא לזכור שהקדוש ברוך הוא אמר על כל המתגאה, שאין אני והוא יכולים לדור כאחת. שהקדוש ברוך הוא ההפך, הוא מרחיק את הקדוש ברוך הוא ממנו. וממילא הוא אומר לנו, אחד מהדברים שצריך דווקא לדבוק בהם, זה לאהוב את חברך. שהמשנה אומרת, יהי כבוד חברך חביב אליך כשלך, זה, יש שני סוגי אהבה. יש אהבה שאין לי ברירה, נו, אנחנו שנינו חברי חדר, אם אני לא מדי פעם את הטבע, אתה לא מדי פעם את הטבע, לא נצליח. בעצם האדם רק אוהב את עצמו. אבל יש אהבה שהיא באמת לאהוב את הזולת. וזה דבר שבן אדם יכול לקנות. זה לא שאני רק חושב על עצמי, אלא באמת אני אוהב את הזולת. ואם בן אדם רוצה את זה, הוא יכול להגיע לזה. הבן אדם צריך לרצות את זה. מה השאלה? זאת אומרת שאני אוהב אותו באשר הוא צלם אלוקים. כן, הוא בן אדם. הוא, אני אוהב אותו. ולפעמים שווה לנסות לעשות זה עם בן אדם שאתה לא אוהב. ובן אדם יכול לעשות זה. אז אחד מהטעויות של הדור שלנו, שחושבים שאהבה זה כמו מחלה. או שזה נוחת עליך או לא נוחת עליך. זה לא הולך ככה. מה? לא הבנתי. אם אני רואה בו משהו חשוב, אם אני מוכן להסתכל לחיובי שבו ולאהוב אותו, לאהוב אותו, לא לאהוב אותי. זה אומר לא מצד התועלת שלי יש מתוך האהבה, אלא מצד זה שאני מוכן להעריך את הבן אדם שעומד מולי. לא. זה עולם אחר. אחד זה שאני לא אוהב אותו. שאני בעצם... אני אומר, אהבה שתלויה בדבר, זה בעצם אהבה שאני אוהב את עצמי. אני אוהב את הדבר שהוא נותן לי. אהבה שאינה תלויה בדבר, אני אוהב אותו באשר הוא. מי שהוא, זה לא תלוי בדבר חיצוני. זה לא תלוי במה שאני מרוויח ממנו.
כן, אבל מה הרגשה שאתה מרגיש?
לא יודע, לתאר הרגשה.
לא, אני אומר, זה לא אותו דבר הרגשה שאתה
קורא? אני חושב שלא. כן, אבל אני חושב שמאוד חשוב לזכור שאהבה זה בחירת האדם. זה לא נוחת מעצמו. למרות שהרמב״ם כותב שיש אהבה שיכולה להיווצר בקליק, ששני אנשים תואמים, וזה מאוד יכול ללכת בקלות, אבל צריך לדעת שזה לא צריך להיות ולא צריך להמשיך ככה. אהבה זה בחירה של האדם.
אדם שהוא סתם, אדם שיש בעולם, שלא מוכיר לדבר את זה, מה כאילו...
בואו ניקח דוגמה יותר חדה. יש לאדם בן שמעצמן אותו. לא כל הילדים, לא, זה לא דווקא יותר קל, לא כל הילדים תואמים לאופי של ההורים. יש הורה שהוא איסטניס ויש לו בן שהוא ההיפך.
לא, יש איזה משהו טבעי פה, זה לא דבר.
לפעמים, אבל לפעמים ההיפך. לפעמים הילד דווקא יודע איפה לעצמן אותך. יש בן אדם שקם בבוקר ולא סובל את אשתו. עכשיו מה? זה לא בעיה גדולה, זה גישה. בן אדם צריך להחליט, אני אתייחס אליו באהבה. זה החלטה, ואחרי ההחלטה נתגרים המעשים, ומתוך המעשים נתגרים הרגשות. אבל זה לא כמו שאנשים חושבים. אני אוהב את אשתי, בגלל זה התחתנו, עכשיו אני כבר לא אוהב אותה, בגלל זה נתגרש. לא.
לא, זה
אתה לא, או, אבל למה? כי אהבה יכולה לחזור, אהבה זה, 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 באנגלית אומרים by product. איך אומרים בעברית? by product, תוצאה נלוות.
כן? אולי אני עדיין אעשו תראי, אבל בנסים אומרת לך להבין את זה, יותר קשה להבין את זה דווקא בחוסר קשורים.
תחשב, אתה חושב על החבר, שאתה תעבור לאור. זה שאתה לא
סובל אותו,
זה
משהו
שעשו לך. מה? תוצאה לך. אם ההבא שלך, לא מה שאתה מרוויח מזה, מקבל מזה, אלא כי
הוא
אחד
שראו
שתואב
אותו. גם אם
לא קשור אולי
לצורך העניין.
זה קשור
אליו. לא,
כאילו. אתה אומר, אין שום קשר, אני עומד בתחנת רכבת, יש אדם שעומד מולי, איך אני יכול לאהוב אותו? הנה חינמי. זה בן אדם צריך לעבוד, להגיע למדרגה הזו. גם למדרגה הזו אפשר להגיע. הרבי מאמשנוב, כשנכנסים אליו ומספרים לו סיפור, הוא לא מכיר את הבן אדם מימיו, הוא בוכה יותר מהמספר. כי אכפת לו מכל יהודי במדרגה שאנחנו צריכים להגיע אליה גם כן. אכפת לו, הוא עומד מולי אדם, הוא אחי, הוא חלק ממני. הוא צלם אלוקים. זה מעניין, אם כבר הזכרנו את זה, שהרמק בתומר דבורה נשמע שהוא קצת חולק עליו. כי הרמק מאוד מדגיש את זה שאנחנו כולנו חלק מגוף אחד. לראות את החבר כחלק ממני, ואנחנו הקשנו כשלמדנו את זה שנה שעברה, שלפי הרמק, האם זה אומר שלא שייך אהבה רק כי הוא חלק ממני, והשארנו את זה בשאלה. הרמק מתאר את זה, אנחנו כולנו חלק מגוף אחד, הוא אומר לא, תסתכל עליו כנציג של הקדוש ברוך הוא, כצלם אלוקים, לא כי הוא המשך שלך. הרמק באמת אומר את זה ככה, לא יודע, מה? אני, אם אנחנו כולנו חלק מגוף אחד, אני אוהב אותו כי הוא חלק ממני. אז אני כבר שוב, אז אני משמע ממנו שאני לא יכול לצפות מאדם לאהוב משהו חוץ מעצמו. נכון, אבל זאת אומרת שאני עדיין סביב עצמי. רק מתוך זה שאני אוהבתי אני יכול לאהוב אותו. זה מאוד קשה לי ברמה. אין לי פשט. מה?
עם ילדים ועם אישה, גם אם מבין את הקושי הגדול, אני יכול להבין את הדרך.
אני חושב שמע, זה עניין של הרגל. בוא אני אספר לך סיפור. הגיע אלינו אדם הביתה, אכל כמו בהמה. לא רק שאכל כמו בהמה, היה ברוך השם הרבה אנשים סביב השולחן, והוא התחיל להכתיב איפה הוא רוצה לשבת בשולחן. לא היה קל עם האורח הזה, ולא רק זה, לא הודיע לנו שהוא צריך לעזוב אחרי המנה העיקרית. אתה יודע, ממש בא לאכול והולך. בסדר? זה לא בדיוק אורח שנעים לשבת איתו בשולחן, אבל הוא אדם מישראל. עכשיו, היה מאוד קשה לי אחרי הפעם הראשונה שהוא התנהג ככה להזמין אותו פעם שנייה. היה לי קודם כל ספק מצד בני הבית, האם זה הוגן, כאילו זה אוויר, הוא משרה אווירה לא נעימה, אבל האמת, ידעתי שמה שמניע אותי זה שלא היה לי נעים לשבת איתו בשולחן שבת. זה פשוט הרס את האווירה מצידי. אבל אמרתי לעצמי, רגע, מה מעצבן אותך? מעצבן אותך שכל פעם שהוא מדבר הוא צועק, כך הוא גדל, זה הצורת דיבור שלו. מה מעצבן אותך? שהוא לא יודע להתנהג כמו בן אדם? לך תדע מה עובר עליו. עכשיו, אחרי שההקלטה מחובה, אני אספר לכם את המשך הסיפור. אבל מתוך המשך הסיפור, קודם כל אני החלטתי שאני צריך לעבוד לעצמי. זה לא דין בו. הוא יש לו את הבעיות שלו, אבל הבעיה שלי זה לא הוא, הבעיה שלי זה אני.
תמיד הבעיה הייתם בהסתכלות.
אוקיי, אבל בן אדם יכול להגיע לזה. אני יכול לומר לך שאני והוא נהיינו חברים מאוד טובים. אמרתי, אני צריך להתגבר על זה, זה לא תקין, זה לא בסדר. אני לא בסדר. זה שהוא לא בסדר זה בעיה שלו. זה לא הבעיה שלי. אני לא הבאתי אותו לכל סעודה, לא הבאתי אותו להרוס לילדים שלא יהיה להם שולחן שבת. אבל לא ויתרתי בגלל שלי זה לא נעים, כי אמרתי, רגע, מה שלא נעים לי פה זה אני, לא טוב לי איתו. אז בן אדם צריך לעצור, לומר, רגע, זה צלם אלוקים, על מה אני מסתכל? אני מסתכל על איך שהוא מציק לי. זה באמת מציק לי. איך שביד השולחן בן אדם אוכל, משמיע רעשים, כל פעולותיו וממש, אתה לא מרגיש לי שם בן אדם. בסדר, אז אתה יכול לעצור ולומר, רגע, מאיפה הוא בא? מה אני יודע עליו? מה הקשיים שלו? עם מה הוא התמודד בחיים? אני לא יודע כלום. אז אני רואה תוצאה של חיים שלמים שאני לא מבין אותם. מה ההבדל בין לשון הרע ללשון טוב? מה זה ההגדרה של לשון הרע? איפה את רואה עושה את לשון הרע? לא תישא שם השווא. למה זה שם השווא? לשון הרע זה אמת. השווא שבלשון הרע זה שאני מדגיש את הרע. דיברנו על זה, לא דיברנו על המן?
מה שחפץ חיים אומר.
לא דיברנו על המן? לא דיברנו על המן. אוקיי. יש לך, מה היה המן? משנה למלך אחשוורוש. עשיר כנראה יותר מהמלך. נשים, ילדים, יש לו בלי סוף. עושר, יש לו בלי סוף. אפילו העם שהוא לא סובל, על סף להשמיד, להרוג ולאבד, כבר הגזרה חתומה. יוצא ממשתה איפה שהמלכה הזמינה רק אותו. זאת אומרת, הוא כבר, יש לו את החותמת של המלכות. הוא בפועל המלך, לא המלך. הכל יש לו, ומה? יש יהודי אחד בעולם, שברגע זה לא משתחווה לו, אבל יש לו אישום המלך שיהרגו אותו תוך שנה. בא המן הביתה, אוסף את כל החברים, את כל היוצאים, מתחיל להראות להם. תראו כמה אוצרות יש לי, שכסף של זהב, של שמן, של יין. תראו כמה ילדים יש לי, תראו כמה ארמונות יש לי. מתחיל להראות להם את כל האושר שלו. חז"ל אומרים שכמו שהיה לנו את קורח ביהודים, היה לנו את המן בגויים. עשיר, יכול להיות הכי עשיר שאי פעם היה. בסדר? יש מדרש, הוא מצא את האוצרות של יוסף, יש כל מיני מדרשים, איך הוא נהיה ככה עשיר. בסדר. ומה הוא אומר? וכל זה איננו שווה לי, וכל עת אשר אני רואה את מרדכי יהודי, יהודי אחד, שאתה הולך להרוג אותו. אבל היום הוא עוד לפניי, כל זה איננו שווה לי. למה? זה המן, המין העץ אשר ציוויתיך. מה אמר הנחש לחווה? כנראה שהקדוש ברוך הוא לא נותן לכם לאכול כלום בגן הזה, נכון? אומרת חווה, לא, מה? כל העצים הוא נותן לנו, רק אחד לא. אבל הנחש היה מסוגל להפוך את זה, שהאחד הזה נהפך להיות כלום. זאת אומרת, אין לי כלום. הרבה פעמים אנחנו ככה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו בריאות, נותן לנו אלף דברים, אבל יש דבר אחד שלא, ואו, אנחנו עצובים מאוד. זה לשון הרע. מה זה לשון הרע? שאני לוקח את הנקודה הרעה ואני מתמקד בה. כאילו זה כל האדם. זה לא כל האדם. יש אדם שלם לפניי. יש לו הרבה מעלות. אלא מה? אני מתמקד בנקודה הזו. זה לא תישא השם השב. זה שב, זה לא אמת. האמת זה הכולל. אני לא מסתכל לכולל, אני רואה, אני מסתכל לנקודה אחת. זה הנחש, זה המן, זה המין העץ שחזל אומרים, המן קשור לעץ הדת, לחטא שנחש הקדמוני, וזה מה שאנחנו בעין טובה, כדי להגיע לאהבה, צריכים להיות הפוך. מה זה העין טובה? שאני רואה את האדם כמכלול. אני אומר, רגע, יש פה הרבה דברים טובים. אלא מה? יש כמה נקודות שמעצבנות אותי, אז אני קטן. בגלל שאני קטן, אני מתמקד בנקודות האלה, אני צריך יותר גדול ולראות את כלל האדם, לראות מי עומד מולי. אם אני יכול להסתכל על אדם, לראות צלם אלוקים, לראות את הטוב שבאדם, אז אני כבר יכול לאהוב אותו. למה אני לא אוהב אותו? כי הוא מעצבן אותי.
אוקיי, גם אם זה לא... גם אם אני לא מכיר אותו,
אתה חושב. זה מדרגה כבר יותר גבוהה, שכל אדם שאני רואה על הרחוב, אני מתחיל לראות צלם אלוקים. בסדר? נגיע לזה. גם לזה צריך להגיע.
צריך להיות יותר במעשי, כמו שרבי נחמן אומר, באמת חבץ נקודה טובה, או גם עצם המחשבה הזה שעומד פה באדם כאילו עם נשמה וכל...
זה מורכב, כי במעשים אנשים מתבלבלים ולפעמים הורגים את עצמם. אנשים עושים הכנסת אורחים על בן אדם שיכול לסכן את חייהם. לא צריך להיות טיפש, צריך להיות אמיתי. לפעמים דופקים אצלי בדלת אנשים שרוצים לבוא לאכול. אין לי בעיה לתת לך לאכול, אבל אני לא אתן לך לישון אצלי בבית שאני לא יודע מי אתה. אם אני לא יודע מי אתה, אני אסכן אותי, את הילדים שלי, מה, אני יודע מי הבן אדם הזה? וגם כשאני מביא אותו לאכול, אני לא עוזב אדם בבית לבד, בלי רגע של פיקוח. או אני או אשתי, לא נעזוב אורח שאנחנו לא מכירים, וגם מי שאנחנו מכירים, בלי שמישהו יהיה בחדר. אתה יודע כמה פעמים גנבו אותי עם כל זה? בן אדם לא צריך להיות טיפש, בן אדם צריך להיות טוב. ולאהוב כל בן אדם, כמו שהברייתא אומרת במסכת דרך ארץ רבה, אהוב אותם, נו, ראינו את זה, מה כתוב? הווה מכבדם כרבן גמליאל, וחושנן כליסטים מזוינים. ראינו את זה, נכון? ראינו את זה. על כל אדם, כל אדם. מגיע אדם, אתה לא מכיר אותו, כבדהו כרבן גמליאל, וחשתהו כליסטים מזוינים. אז האהבה הזו, כשאתה שואל אותי במעשים, אני מפחד לומר כן. האמת היא שכן. אבל כן במתינות, בצורה אחראית.
אני התכוונתי על להסתכל על המעשים שלהם, או גם בלי קשר
למה שהם עושים. לא יודע למה אנחנו כל כך צריכים להסתכל. בוא נסתכל על עצמנו. הטבע שלנו זה באמת להסתכל על כולם. אבל זה לא בסדר. למה אני צריך להרים את הראש כשמישהו נכנס מאוחר לבית כנסת? אולי אני צריך לשאול את עצמי למה הרמתי את הראש מהתפילה? אני לא בסדר? למה אני צריך לחשוב עליו? אני בעצם צריך לחשוב עליי.
אני מתכוון אם צריך בשביל זה לחפש להם אותו.
אני חושב שגם וגם. גם וגם. אז בואו נסיים לפחות היום את הפרק. זה אומר שאם אנחנו רואים בכך שכולנו שליחים, ומי יודע מי עושה תפקיד יותר חשוב בעולם. וזה גישה שאני שמעתי גם הרב איינשטיין בזמנו. זה גם אולי מה שהדגשנו, שאולי זה המסר של הגמרא בתענית, שמביא לנו כל הזמן סיפורים לאנשים שעשו מעשים טובים, והם היו גדולים, ובספר מעשיות של רב ניסים גאון הוא גם מביא סיפורים של אנשים שהיו גדולים במעשים טובים, והיו שווים לתנאים והמוראים בגן עדן. שגילו להם מי יושב לידך בגן עדן, וזה לא בן אדם שהיה למדן, אבל זה בן אדם שעשה מעשים טובים. זאת אומרת, אני לא יכול להעריך בן אדם אחר, לכולנו יש תפקיד, ואני לא יכול להעריך אם הוא אולי מיישם את התפקיד שלו יותר ממני, לא יודע. ממילא כולנו בתפקיד, וממילא אנחנו כולנו שואפים לאותו אותה מגמה, אז עליי לכבד כל אחד. והרבה פעמים אנחנו גם כן רואים שההפך קורה, דווקא אנשים שמתגאים בגלל שיש להם כישרונות ויש להם יכולות, הם לא מתקדמים. חז"ל אמרו לנו, אם מגיס דעתו הקדוש ברוך הוא משפילו. ויש אחרים שדווקא לא מתגאים, והם בסוף נהפכים להיות גדולי ישראל. וכך משמע היה דרך אגב על יהושע בן נון. כי משמע מחז"ל שהיו אחרים שלמשה רבנו היה יותר רב אמינה שהם יהיו מנהיגי ישראל. ולא רק למשה רבנו, גם להם היה יותר רב אמינה. ולמה יהושע? הוא היה ענב, לא היה מיש מתוך עול, היה לו מידה אחת. אבל מי היה גדול בתורה? לא ברור בחזד שהוא היה הכי גדול בתורה. אבל בסוף ההנהגה מגיעה מתוך המידות הטובות, הענבה, וחלק מהענבה זה להיות אמיתי, לראות את הדמות הכוללת, ולראות שכולנו בעצם עובדים לאותה מגמה. וטוב, אולי פה נוסיף עוד נקודה אחת, ישנו עוד שתי דקות, נספר עוד סיפור אחד. סיפרתי לכם את הסיפור מה פסן זצל אמר לי כשהתארסתי? לא זוכרים, אוקיי. אתה זוכר? כשהתארסנו, אז הלכתי לרב פסן עם אשתי, אז קלתי, והרב פסן היה תלמיד מוסמך של הרב משה פיינשטיין, של הראש ישיבה, הוא היה חתן של ראש ישיבה של ניר, וגם למד אצל הרב הנקין זצ"ל. ואצלו למדתי, אולי, לא יודע, מן הסתם, רוב מה שלמדתי היה אצלו. הוא היה נותן לי כל לילה שעתיים מזמנו. היה מעביר שיעור, ואחרי שיעור הייתי נשאר שאותו שאלות שעתיים. הייתי עושה כל היום לומד את השיעור של הלילה, הוא היה מעביר שני שיעורים, לילה בבוקר, אחד עיון, אחד טיעות, וממש הקדיש לי המון מזמנו. אז בבוקר היה בעיון, העיון שלו היה מתקדם, היה שיעור כל יום בשנה, כולל יום כיפור, כולל שבת, כולל שישי, כל יום בשנה, שיעור שעה בעיון, השיעור היה מתקדם בערך עמוד כל שנה. זה היה עיון, היה מפרק, היה יכול לשבת על מילה, מה זה איני? הוא יכול להעביר שבועיים שיעור מה זה איני, מה זה אם תמצא לומר, מבחינה הלכתית, מבחינה לשונית, מבחינה מה מהלך של הגמרא, ומתי כן פוסקים כמו אם תמצא לומר, מתי לא. כל מילה הוא הסביר עד תום.
היה קשה לעמוד בזה?
לא, הוא היה מאוד ברור, הסביר הכל בסבלנות. לא, זה היה מאוד מעניין, כי הוא פתח עולמות שלמים על כל מילה. על כל מילה, על כל מושג, אבל השיעור בקיאות שלו היה דף יומי. כן. אז כשהתארסנו הלכנו אליו, ובאיזשהו שלב הוא דיבר איתי לחוד, משתי לחוד, ובאיזשהו שלב הוא אמר לי, שמע, זה כבר לא מה שפעם היה. באנגלית זה נשמע אחרת. הוא אמר, they don't make them like they used to. כבר לא מייצרים כמו שפעם ייצרו. אני חושב, טוב, עכשיו התארסתי, זה משהו בא לומר לי. אמר לי, שמע, אין מה לעשות. זה כבר, העולם הוא כבר לא העולם של פעם. אז אני כולי מולה, ואני באתי עם הקלה שלי, וזה מה שהוא אומר לי. אז דרכו של הפסן זה הצעד, הוא שהיה מנסה לומר שני מילים, לראות אם הבנת. אם לא הבנת, היום מוסיף עוד מילה. לא הבנת, הוא מוסיף עוד משפט. כל פעם הוא חיכה לראות מתי אתה סוף סוף תבין. ואני לא הייתי תלמיד כל כך טוב. תמיד הייתי צריך את הסבר הארוך של משפטים שלמים. אז עמדתי שם נבוך, לא הבנתי מה הוא מתכוון לומר לי. אז הוא אמר לי, תדע, הגברים של ימינו הם לא מה שפעם. התלמידי חכמים של ימינו הם לא מה שפעם. האישה משקפת את בעלה. וכשפעם תלמידי חכמים היו מסורים לתורה ולעבודת השם, אז לקדוש ברוך הוא האישה יכולה למסור את נפשה. היום שהאיגו שלנו משחק הרבה יותר בלימוד תורה שלנו, אז האישה חשה את זה, שהתורה היא לא רק תורת השם, היא תורת פלוני. לפלוני היא לא מסוכנה למסור את הנפש, גם אם היא אשתו. היא יכולה להיות אמיתית ולמסור את נפשה לקדוש ברוך הוא. אבל כשהיא חשה, ותאמר או לא תאמר, היא חשה את האמת, כשהיא חשה שזה לא למען שמו באהבה, אלא זה מאוד נגוע, האנגיות של האדם, אז היא לא מסוגלת. וממילא כל הגישה ללימוד תורה צריכה להיות קצת אחרת. בן אדם כבר לא יכול לצפות משתו את המסירות נפש שפעם היה, כי הוא לא מה שפעם היה. היא סך הכל משקפת אותו. וממילא היצעה שלו הייתה שבן אדם ייכנס למשרות של תורה, כאילו, או ללמד, או להיות רב קהילה, או להיות במשרות שמחייבות אותו ללמוד תורה, כי הוא אמר, המסירות נפש לא תספיק בשביל שאדם בעצם יגדל בתורה, כי היא סך הכל משקפת אותו. וזה חוזר לנקודה שהוא הזכיר פה, שאנחנו בעצם צריכים לשאוף לזה, להיות יותר תורי לב, להיות יותר אמיתיים, שכולנו עסוקים באותה משרה, ובעצם כולנו עסוקים למען שמו באהבה. אנחנו צריכים להכיר את המגבלות שלנו, שאנחנו רחוקים מאיפה שאנחנו אמורים להיות, אבל להמשיך לשאוף ולעבוד. סך הכל זה מכשול בפנינו, הנגיעות הזו, העניין שאנחנו כל הזמן רואים את עצמנו יותר מאשר את עבודת השם האמיתית. טוב.